אנחנו מתחילים בעזרת השם דף קי"ח, מתחילים את המשנה. אומרת המשנה, שוטפה נור. אחד גזל שדה, ראובן גזל שדה משמעון, הרי שהוא התחייב באחריות. עכשיו בא שיטפון צונמי, ושטף וקלקל את כל השדה. אומרת המשנה, יכול הגזלן לומר לנגזל, הרי שלך לפניך. הנה השדה, תקח את זה. תודה רבונן, הגוי זה סודי מחברו ושוטפה נור, אז רב לזר סובר לא כמו במשנה, חייב להעמיד לו שדה אחר, למה? כי ברגע שהוא גזל את השדה, הוא קנה אותו בקניין גזלה, הוא חייב לשלם לו שדה את כל הנזקים. והחכמים אומרים, כמו שכתוב במשנה, אומרים לו, הרי שלוך לפניך. שואל את הגמורה, במאי קומיפלי. אומרת הגמורה, המחלוי כסופו, כידוע שהתורה נדרשת ביוד ג' מידוס, שאחד מהם זה כלל ופרט וכלל, אחד מהם זה ריבוי ומיד וריבוי. הנפקמינו הוא, כשדורשים דבר באופן של כלל ופרט וכלל, הרי שאנחנו אומרים שהכלל האחרון מרבה רק דברים כאלו שדומים לפרט. אבל כשדורשים את זה באופן של ריבוי, מיעוט וריבוי, הרי שהתורה מרבה הכל, ורק דבר אחד ממעטים. אז כתוב בפרשת שבועת הפיקדון, כתוב וכיחש באמיסוי, כתוב שם וכיחש באמיסוי, זה פרט, זה כלל, כל דבר. רב לזה דורש ריבוי ומיעוט. כתוב בפסוק וכיחש באמיסוי, זה ריבוי. מה פירוש? ששייך בכל דבר חיובי שביעה, ושייך כנני גזלה, חייב בהשבת גזלה בכל דבר. כשכתוב אחר כך במילה בפיקודוין, זה כבר פרט, זה מיעוט, רק בפיקדון. אוי מכל ששוב העולם לשקר, זה שוב פעם ריבוי, חוזה וריבה. ריבה ומיד וריבה, ריבה הכל. ומה רובה? רובה כל מילה, כלומר אפילו קרקעות גם נדרבו לשבועה ולהישבון, זאת אומרת שיש קנייני גזלה בקרקעות, ואם כך אנחנו מבינים שרב לזר סובר שהגזלן קנה את הקרקע בקניין גזלה, הוא חייב להשיב, זה שדה, הוא חייב להשיב לו את כל המזקים. ומה עם מיעט? מיעט שטורס, רק שטר שאין גופו ממון, שזה רק נייר באלמה, זה אנחנו ממעטים שלא שייך בשבועת הפיקדון. ואילו רבנן דורשים את זה באופן של כלל ופרט וכלל. וכיחש זה כלל. בפיקודן זה פרט. אחר כך כתוב מכל אשר ישוב עליו לשקר זה שוב פעם כלל. אז כלל ופרט וכלל, אז אנחנו אומרים שהכלל הוא שאי התודון אלו כאין הפרט. זה צריך להיות דומה לפרט. מה הפרט שזה פיקדון? זה דבר שמטלטל וגופה ממון. אף כל דבר המטלטל וגופה ממון בזה אמרה התורה שצריך להשיב, שייך קנייני גזלה, שייך שבועה. יוצאו קרקוי שאין מטלטלין, יוצאו עבודים שהוקשו לקרקוי. יוצאו שטורי שאף על פי שמטלטלין אין גופה ממון. כל הדברים האלו נתמעטו מפרשת שבועת הפיקדון. ולכן לפי שיטת חכמים קרקע לא נגזלת. ואם קרקע לא נגזלת, אז הוא לא קנה את זה בקניין גזלה, אז הוא אומר לו, הרי שלך לפניך. שואל את הגמור עבוד, איתנו למדנו בברייסה, הגוי זה לספורו ושוטפה נור חייב לעמוד לו פורו. פה כבר מדברים מפרה, לא מקרקע, דברי רב לא זו. והחכמים אומרים, אוי מלוי הרי שלך לפניך. אוסם במאי פליגי במה שמה מחלויקס. אומר אף פופה, אוסם במאי הסקינן, שמה מדובר כגון שגוזר סודי מחווי רוי, ואוי סו פורו רבוצו בוי. מדובר שהגזלן לא משך את הפורו לקנות אותו, הוא רק עשה קניין גזלה בקרקע, הוא גזל גם את הקרקע. אז רב לזר, אז אחר כך הנער שטף את הפרה. רב לזר לתעמי שסובר ששדה נגזלת. אם כך, ברגע שהוא עשה קניין גזלה בקרקע, הוא גם קנה את הפרה באגב. קניין אגב. אפשר לקנות מטלטלים אגב קרקע? אז אם כך, הוא חייב לשלם את הפרה. אבל החכמים לתעמי הוא, רבנה לתעמי שסוברים שקרקע לא נגזלת. נמצא שהוא לא עשה שום קניין בקרקע, אז הוא לא קנה את הפרה. אז אם כך, אומר לו, הרי שלך לפניך. אומרת המשנה, הגויזלס חברוי, אחד גוזל את השני, או שילווה ממנו, לווה ממנו כספים, הפקיד לו ביישוב, הפקיד אצלו פיקדון, זה היה הכל איפה שהוא גר בעיר, לא יחזיר לו במדבר, כלומר, הוא לא יכול להחזיר את הגזלה, או את הפיקדון, את ההלוואה, במדבר, כי זה לא מקום שיכול לשמור על הכסף. אז הוא צריך להחזיר לו דווקא כשהוא נמצא בבית, בבנק. אבל אם הוא אומר על מנת לוצץ במדבר, רש"י אומר שהוא יתנה, הלווה יתנה עם המלווה, על מנה שנצא למדבר ושם אני אפרע לך, יחזיר לו במדבר, הגמרא אחר כך תשאל פשיט. שאלת הגמרא ואומר מינו, למדנו ברייסה מלווה משתלמס בכל מקום, אפשר לשלם הלוואה בכל מקום שרוצה. מה שאין כן עבידה ופיקדון, אני לא יכול, הנפקד או המוצא עבידה, לא יכול להחזיר את זה אלא במקוימון, אבל לא במדבר. הרי שהלוואה אפשר להחזיר גם במדבר. אמר הבעיה, הפשט הוא ככה, אורק אמר, מלווה ניתנו לי טובה בכל מקום, כלומר, יד המלווה על העליונה. אם המלווה רוצה, הוא יכול לדבוע את, את ההלוואה גם שיחזיר לו במדבר. ואילו עבידה ופיקדון לא ניתנו לי טבע רק במקומה, הוא לא יכול לדבוע מהם שיחזיר לו את זה במדבר. אבל אם המלווה לא רוצה לקבל את החוב במדבר, כמובן שידו על העליונה שיכול לומר לו, אני לא רוצה לקבל את זה, בוא תן לי את זה בבית. למדנו במשנה, אם הוא אומר לו, יתנה איתו על מנת לצאת במדבר, אז הוא יכול להחזיר לו במדבר. שאלת הגמור הפשיט, בוודאי, הוא יתנה איתו, בוודאי שהוא חייב לקיים את התנאי. אומרת הגמור לו, צריך לדעום עלי, לאבי ההיפיקודן גבוך. הוא אמר לו ככה, הפיקדון הזה יהיה אצלך, דנו, כי אני יוצא למדבר. כך אומר המפקיד. אז אומר הנפקד, אני גם יוצא למדבר. עכשיו יש פה גרסה לפי רשי, אי בועס להדורן, אלך אוסום, מאדר מלוך. אם אתה רוצה, נחזיר לך את זה במדבר. אז אפילו שלא היה פה תנאי גמור, הוא רק אמר לו, בויס, אם תרצה, אבל היות והוא ידע שגם הוא יוצא למדבר, הוא חייב לקבל את זה מהנפקד. אומרת המשנה, אוהם על החבר, גזלתיך. רובן אומר לשמעון, אני גזלתי אותך, אני חייב לשלם לך את הגזלה. זאת אומרת, אני גזלתי אצלך, כך הוא אומר. או שהלווית לי כסף, הלוויסוני, או שהפקדת אצלי, זה אני יודע, ברור. אבל אני מסופק, ייתכן שכבר הזרת לך, ואין ידע אם הזרת לו, אם לא הזרת לו. חייב לשלם. היות וזה בריא שהוא לקח, ושמה אם הוא הרזיר, חייב לשלם. אבל אם אמר לו, איני יודע אם גזלתיך, הוא בכלל מסופק אם הוא גזל אותו, אם הלוויסוני, אם הפקד אותו אצלי, פטור מלשלם. כי אז יש ספק בכלל, האם הוא יתחייב בכלל לשלם. התמלמדנו, מונה לי ביותך, אם ראובן תובע משמעון, אתה חייב לי כסף. ואלו אומר, איני יודע, שמעון אומר, אני לא יודע. מסופק, זאת אומרת, התובע בריא, אני דבר ספק, אני דבר שמה. רבונו ורב יהודה אומרי חייב, הוא חייב לשלם. רב נחמן ורב יוחנן אומרי פוטו. רבונו ורב יהודה אומרי חייב, בורי ושם בורי עודיף. כלומר, התובע טוען טענת בורי, ואילו הנדבר אומר טענת שמו, אז בורי ושם בורי עודיף, יכול לבקש ממנו שישלם לו. רב נחמן ורב יוחנן אומרי פוטו, אוי כממונו בחזקס מורי, הם סוברים שאי אפשר להוציא ממון מיד המוחזק, המוציא מחברו עליו הראיה. וזה שהוא, התובע בורי, עדיין לא מספיק כוחו להוציא את הכסף מיד המוחזק. שאלת הגמרא, נא למדנו במשנה, אבל אם אמר לו, אין ידע אם מלוויסון ופוטור, איך דומה? אילה אם דולק אותו ולא, אם מדובר שהוא לא תובע אותו, אז ראי שנאמה גם מדובר, דולק אותו ולא, הוא לא תובע אותו. אז למה הוא חייב לשלם לו אם הוא לא תובע אותו? אלא צריך לומר שמדובר שהוא כן תובע אותו, באופן של בורי. מכל מקום אתה רואה שבספר כתוב, שאפילו אם התובע אומר בורי, הרי שהנדבע פטור מלשלם. אז קשה על רבונו ורב יהודה שאומרים שבורי ושם בורי, עודיף שאפשר להוציא מומן מה מוחזק. אומרת הגמרא אלוהי, לא אלא מדולק אותו עליה. מדובר פה באופן שאין תביעת בורי של התובע. ולכן אנחנו מבינים בספר פטור מלשלם. וראי שזה שהוא חייב לשלם, זה רק כשהוא רוצה לצאת ידי שמיים. כלומר, מדובר שלא תובע לה, אבל הוא רוצה לצאת ידי שמיים, וכיוון שהוא רוצה לצאת ידי שמיים, אז הוא לא יצא עד שבאמת ישלם. התמנה אמר רבחי ברב אמר ביוחד, נאמר לחבר המון הלוויות ולא אמר אין ידיע, חייב אם הוא רוצה לצאת ידי שמיים. אומרת המשנה, הגוינף תלה מנו עדר. אחד גנף תלה מהעדר של התלעים. אחר כך הוא הרזיר את זה לשמה, ומת, התלה מת, זאת אומרת, באמצע, באחד בלילה הוא גנב תלה, בשתיים הוא החזיר, בשלוש התלה הזה מת. אז במילא, היות והוא לא הודיע לבעלים שהוא מחזיר את זה, הרי שהגנב עדיין חייב באחריות התלה, והוא חייב לשלם את זה. כל זמן שהבעלים לא ידעו שהוא החזיר את זה, הגנב נושא באחריות. אם לא ידעו הבעלים, לא זה שזה נגנב, ולא זה שהחזיר את זה, לא ידע שום דבר. לא ידע לא שגנבו את זה, לא ידע לא שהחזירו את זה. ואחר כך בבוקר הבעלים יצאו להדיר ומנו את הצון, וראו שיש להם 30 טלאים כמו שהיה אתמול. ושלמי, העדר שלם, לא חסר שום דבר, אף אחד לא גנב. אז עצם הדבר הזה שהבעלים מנו וראו שיש להם את המספר השלם, זה פותר את הגנב מהחיות מכאן והלאה. זה נקרא כאילו יש פה דעת בעלים. אומר רב, לדעס אם אחרי שגנב את זה, ידעו הבעלים שגנבו, אז גם כשהוא מחזיר, צריך דעת, צריכים הבעלים לדעת שהחזיר להם. וקולות של הבעלים לא יודעים שהוא החזיר את הגניבה, אז לא מועיל לפתור את הגנב מאחריות. שלא ילד אז, אבל אם הוא גנב את זה והבעלים לא ידעו שגנבו את זה ממנו, אז מספיק שהבעלים מונים את העדר למוחרת והם רואים שיש להם את המספר השלם, גם אם הם לא ידעו שהחזירו, שהגנב החזיר להם את התלה. זה כבר פותר את הגנב מאחריות. אם כך וחיק תונה ומונו את הצון והוא שלם, מה שכתוב במשנה שהבעלים מנו את הצון וראו שהעדר שלם, זה הולך על הסיפה שלא ידעו הבעלים שגנבו והחזירו, במילא מניין מועיל לפתור את הגנב. אבל אם הם ידעו מהגניבה, לא יועיל המניין, אלא אם כן הודיעו לבעלים שהחזירו את הגניבה. ושמואל אמר, בין לדעס, בין שלא לדעס, בניין פויטו. וכי קטונה ומונו, וישלם ופוטו, הכולו. זאת אומרת, גם אם הבעלים ידעו, גם אם לא ידעו, מניין, זה שהבעלים מנו את העדר והראו שלמה, זה כבר פותר, ואם כך זה הולך על כל המשנה. רב יוחנן אומר, לדעת מניין פויטר. אם הגניבה הייתה לדעת בעלים, זאת אומרת, ידעו שנגנב מהעדר שלהם, אז זה פותר אותם. אז המניין, עצם הדבר שהבעלים מנו, פותר את הגנב מהחיות. שלוי לדעת, אם הגניבה היה שלו לדעת הבעלים, אז אפילו אם הבעלים אחר כך מנו, אפילו, אז זה לא צריך שום דבר. זאת אומרת, לא צריך, הגנב פטור מהחיות, גם אם לא היה מניין. אם הבעלים לא ידעו שגנבו את זה, והחזיר את זה הגנב, אז לא, דבר, לא צריך שום דבר. עצם הדבר שהוא החזיר, פותר אותו מהחיות. וכי קטונה ומוני, אז הצוין, והוא איש להם, זה שכתוב, שהבעלים מנו את הצוין, הרי שזה לך לרשע, שהבעלים כן ידעו מהגניבה, אבל אם לא ידעו מהגניבה, לא צריך שום דבר. רב חיסדא אמר לדעס מניין פויטר. אם הבעלים ידעו מהגניבה, אז זה שהם ספרו את הצאן, פותר את הגנב מהחיות אם הוא יחזיר את זה. שלא לדעס, אם אבל הוא גזל את זה והבעלים לא ידעו שגזלו, שגנבו לו את הצאן, אז לא יועיל זה שהוא מונה והוא סופר את הצאן, רק צורך דעס, צריך דווקא להודיע לבעלים, תקף הגמרא תאמר למה רב חיסדא סובר ככה, כי זה הפוך מכל השיטות. ומילא וכי קטונה ומונו את הצוין ואיש להם הרי שזה הולך על הרי שהבעלים כן ידעו, אבל בסייפה שהבעלים לא ידעו, לא יספיק מניין הצוין, רק צריך דווקא דעת בעלים. עכשיו אומר עובה, מה הייתה עם דרב חיסדא? שכשגנבו את זה והבעלים לא ידעו שלא לדעת, אז דווקא צריך דעת בעלים כשמחזירים? אומר את הגמרא, אויל ואנקטון נגרי בריוסה. הרי הגנב הזה כשהוא גנב את התלה, לימד את התלה הזה לברוח מהדיר, הוא לימד אותה להיות בורחת. עכשיו ככה, אם הבעלים ידעו שגנבו את זה, אז הבעלים ידעו מעכשיו והלאה לשמור על התלה הזה שהיא לא תברח. שמירה יותר מהרגיל. אבל אם הוא גנב את זה וזה היה שלא לדעת, הבעלים לא ידעו שגנבו את זה. הרי כשהוא יחזיר את זה בשקט ואף אחד לא ידע, הבעלים לא ידעו שיש פה תלה אחד שהוא כבר מורגל לברוח. לא ידעו לשמור עליו, נמצא שהוא יברח לו עוד פעם, ולכן צריך דווקא דעת, צריך להודיע לבעלים, הנה עשה הזה היה גנוב, והחזרתי את זה. שואלת, אני נמצא עם כך שרו, וגם סובר קרב חיסדא, היות ומפרש אותו, ואם יהיה עובר רוב האוכל, ואומר רוב, אי, מנדך זה לחבר אחד, ראה את חברו דאג, ואם רמי עדר דידי, שהוא מרים תלם העדר שלו לגנוב אותו, ורום, וביקור לו צעק עליו. וכתוצאה מכך הגנב נבל ושוד, יהיו השליך את התלם, ולא ידע הבעלים, לא ידעו, אם הוא החזיר או לא החזיר, אם עדרה או לא עדרה, ומס, או נגנב אחר כך, התלם הזה מת או נגנב, הגנב עדיין נושא באחריות, והגמרא למדה עכשיו מילה, ואף אגב דמונה, כלומר, אפילו שהבעלים ידעו שנגנב, מדובר פה שהבעלים ידעו שנגנב מהם. מכל מקום אנחנו רואים שצריך חזור מדעת, לא כמו רב חיסדא שאם גזלו את זה מדעת, והבעלים ידעו מספיק מניין. אומרת הגמרא, לא, אם מדובר פה זה לא אמונה, הוא לא הספיק לספור את הצאן, ולכן הגנב עדיין נושא באחריות. שואלת הגמרא, ומי אומר רב אוכל שצריך דווקא החזרה לדעת בעלים, ואומר רב, החזירו אל עדר שבמדבר יוצא, הרי אנחנו רואים שהוא לא צריך להודיע לו. אומר רב חונן בר אבא, מוידה רב ברקועתה. כלומר, יש כבש, יש לו כתמים כמו טלאים טלאים, וזה ניכר כשהוא נגנב, והוא ניכר כשהוא כן הוחזר, אז במילא שם תקף הבעלים יודעים האם הוא חסר או נמצא, אז במילא זה נמצא כאילו שיש פה ידיעת הבעלים. אומרת הגמור, זה שהמורם פה יהיה תלוי במחלוי כסתנוי מלאים וכתנוי. הגוי נפתלה מנו עדר וסלע מן הכיס למוקם שגון, אבי יחזר דיבר רבי שמואל. רבי שמואל סובר, מספיק שאם אחד גנב תלה מן העדר או סלע מן הכיס, שהוא מחזיר לכיס שאיפה הוא גנב והוא יצא ידי חובת השבת גזלה. רב עקיבא אומר, צריך דאז בעלים. צריך דווקא להודיע לבעלים שהוא מחזיר. ואם לא, הוא לא יצא ידי חובת השבת הגזילה. אז לומדים עכשיו סוברו, דכולה הלמי איסלי איזה רבי יצחוק. כולם סוברים כשיטת רבי יצחוק, איזה רבי יצחוק, דאמר רבי יצחוק, אדם עשוי למשמש בכיס ובכל שו. בן אדם כל הזמן סופר את הכסף בכיס שלו. נמצא אם ככה, בעלים תקף ידעו שיש להם, שחסר להם כסף, וברגע שהגזלן החזיר את הכסף, גם הבעלים ידעו תקף שיש לו פה את הכסף, כי זה דרכו של אדם לספור כל פעם את הכסף, והוא יודע כמה כסף יש לו בכיס. אז מה המחלוקת של רבי שמואל ורבי עקיבא? מה אליו? בסלע לדז, ובפלוקת דרבי שמואל. רבי שמואל סובר כשיטת שמואל, שאם הוא גזל את זה והיה דעת בעלים, אז מניין פותר, והיות והוא סופר את הכסף, הרי דרכו של אדם למשמש בכיסו כל שעה, אז זה מספיק לפתור את הגנב מהאחריות. ולרבי עקיבא שסובר שצריך להחזיר את זה דווקא לדעת הבעלים, היות והוא סובר כשיטת רב, שאם הבעלים ידעו מהגניבה, אז צריך דווקא להודיע לגנב, לבעלים, ואם לא, הוא לא יצא ידי חובה. אומרת הגמרא, לא. בתלי שלא ילדע אז, ובתלי שלא ילדע אז, ובפלוקת רבי חיסדא ורבי יוחנן. מדובר פה שהמחלוקת שלהם הוא, זה יהיה תלוי בין שיטת רבי חיסדא ורבי יוחנן. רבי שמואל סובר שאת התלי הזה שגנבו שלא לדעת, מספיק שמחזיר את זה לעד, אבל הוא לא צריך להודיע לבעלים, כי כך סובר רבי יוחנן, אם היה שלא ילדס, אפילו מניין לא צריך. ולכן אומר רבי שמואל, מספיק שמחזיר את זה למקום שגנב. ואילו רבי עקיבא סובר, יחזיר דווקא לדעת בעלים, סובר כשיטת רבי חיסדא, שבעל חי שגנבו את זה שלא לדעת בעלים, אז יותר גרוע המצב, כי אז הבעלים לא יודעים לשמור עליו שלא יברח עוד פעם, כמו שגמרא אמרה לאל, אן כתנגרי ביוסף. אז לכן צריך דעת, צריך דווקא להודיע לבעלים, ואם לא, הוא לא יצא ידי חובה. אז לגבי סלע, מדובר שהגניבה היה לדעת, והמחלוקת ברבי שמואל ורבי עקיבא זה כרבי שמואל. ואילו, בגניבת תלה, מדובר בתלה שלו לדעת, ומחלוקת בפלוקת רבי חיסדא ורבי יוחנן. אומר רבי זיתני שמעי דרבי, בשומר שגונב משוס בעלים, כולם לפלוקת רבי חיסדא. אם אחד גנב מרשות הבעלים ממש, אז כולם סוברים כשיטת רבי חיסדא, שלא מספיק שהוא סופר, זאת אומרת, הוא צריך להחזיר את זה דווקא שהבעלים ידעו, כדי שהבעלים ידעו לשמור על התלה הזה, הבורח, שלא יברח עוד פעם. והמחלוקת הוא, בשומר שגונב מרשוסו, שאיך זה למוקם שגונב כל מפלגה. בדרך כלל יד שומר, כי יד בעל הבית. אז פה מדובר שהשומר הזה, הוא היה שומר על ה... הוא היה שומר פיקדון על התלה הזה, והוא החליט שהוא גנב את זה. אחר כך הוא רצה להגיד לבעלים שנגנב ממנו. אז כולם סוברים כרב חיסדא, שאם זה היה שלא מדעת בעלים, צריך דעת. השאלה, מי נקרא עכשיו הבעלים? האם השומר שידו כדעת, כיד בעלים, או בעצם הבעלים ממש, המפקיד? רב עקיבא סובר שברגע שהוא החליט לגנוב, אז נפקע נאמנותו, וברגע זה קלטה לו שמירתו. הוא כבר לא יותר שומר. אז אם כך צריך דעת בעלים, הבעלים האמיתיים, המפקיד. ואילו רבי שמואל סובר שלא קלטה לו שמירתו. אז אם כך, מי נקרא עכשיו הבעלים? השומר, כי הרי יד שומר, כי יד בעלים. אז מספיק שהוא לבד יודע שהוא יחזיר את הגניבה. שאלת הגמרא, למה מניין פויטר תנוי? האם זה שהוא סופר, האם זה פותר את הגנב או לא, יהיה מחלוקת תנויים. לסנה למדנו, הגויזלס חברו, ראובן גזל את חברו ביום ראשון. ביום שני הוא התחרט, רצה לעשות תשובה. אז הלך אליו וקנה ממנו משהו, נגיד שביום ראשון הוא גנב ממנו 10 שקל. ביום שני הוא קנה משהו משימון ב-200 שקל, אז הוא החדיר לו עוד 10 שקל שם בתשלום, כדי שיוחזר לו הגזלה באופן כזה שהוא לא ידע שהוא גזל ממנו, הוא התבייש ממנו, הוא הבליע לו. כל אחד בברייס אחד למדנו שהוא יצא ידי חובת השבת גזלה. ותני דרך בברייס אחרת למדנו שהוא לא יצא ידי חובת השבה, כיוון שהוא לא הודיע לנגזל. סוברו, דכול העלמי איסלי דרבי יצחוק, כולם סוברים כשיטת רבי יצחוק, שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה. ואם כך, אנחנו יודעים שהנגזל תקף מיד סופר כל הזמן את הכסף, אז הוא יודע שההוא החזיר לו. אז אם כך, במה המחלוקת? מה אליו בוקו מפלגה? דמנדו, מה יוצא התנא של הברייתא שסובר שהגזלן יצא ידי חובת השבת הגזלה, סובר מניין פויטר. הוא סובר שעצם הדבר הזה שספרו את הכסף, זה פותר את הגנב מחובת השבה. והיות והנגזל הרי סופר את הכסף כשיטת רבי יצחוק, אז הגזלן יצא ידי חובתו. ומאן דאמר לא יוצא סובר, שזה שהוא סופר את הכסף לא פותר את הגזלן, ומילא הוא צריך לעשות השבה מעלייתה, ולומר להם שאני החזרתי לך. אומרת הגמרא, אי סביר לו מקרב יצחק כולם לפליגי דמיני פויטר. אם אנחנו נסבור כשיטת רבי יצחק שאדם עשוי למשמש כיסו כל שעה, אז אכן בוודאי שמניין פותר. אבל המחלוקת זו, האם סוברים באמת כרבי יצחק? זה המחלוקת, זה לבד רבי יצחק ומפלגה. מה ריס לידי רבי יצחק? הברייסה שאומרת שיצא ידי חובה סוברת כרבי יצחק, שמה? שאדם עשוי למשמש כיסו כל שעה, אם כך בוודאי כבר נודע לו שיחזירו את הגזלה, זה נקרא דעת בעלים. ומר לס לידי רבי יצחק, הברייסה שאומרת לא יצא, לא סוברת את דינו של רבי יצחק, ומילי נמצא שהוא לא יודע שיחזירו לו את הכסף, אז לא היה פה דעת בעלים, לא יצא ידי חובה תשבה. היבו סיימא דכולא עלמא איס לידי רבי יצחק, שתי הברייסה סוברות כמו רבי יצחק, שאדם עשוי למשמש כיסו בכל שעה. ולא קשה, עוד דמנה ורומלה בכיסא, הברייסה שכותבת שאנחנו רואים שסוברים, שהגזלן יצא ידי חובת השוואה, מדובר בגזלן שזרק את הכסף לכיסו של הנגזל, אז בוודאי הוא כבר סופר, הוא ממשמש בכיסו ויודע שהוא הוחזר לו, וזה שכתוב בברייסה שלא יצא, מדובר שנתן את זה ליד שלו, דמונה הוא ספר ורומלה יודה, ואם כך אנחנו אומרים שמה הנגזל שם בינתיים את הכסף באיזה קופה והוא לא ספר, אז הוא לא יודע שהחזיר לו, אז לא יצא ידי חובה. ויבסיימא אידה ואידה דמאמה ורומה בכיסא. בשתי מדובר שהגזלן מנה את הכסף והכניס את זה לכיס של הנגזל. רק מדובר פה עוד איס לזוזה אחרינה בכיסא, הברייסה הזה שכותבת שלא יצא ידי חובת גזלה, מדברת שמדובר פה שיש לו עוד כספים. אז אם כך זה שהוא סופר את הכסף, זה לא אומר שום דבר, כי הרי הוא לא ידע במילא כמה יש לו, כי יש לו עוד כספים שם. הוא לא ידע שההוא יחזיר לו את הגניבה. ואילו הברייס הזה שראינו שם משהו, כן יצא ידי חובה, מדובר של לסלי זוזה אחרינו בכיסא רק את הכסף הזה. אז אם כך הרי אודם עושוי למשמש כיסא, אז הוא ידע אחר כך שהכסף הוחזר לו, אז הוא יצא ידי חובת השבת הגזלה. אומרת המשנה, אין לוקחין מן הרועים, אסור לקנות מרועה שרואה צון של אנשים אחרים, לא צמר, לא חלב, לא גדיים, וכמו כן אסור לקנות משומרי עצים, משומרי שדות, אסור לקנות מהם פירות, עצים ופירות, למה? משומרי פירות אסור לקנות עצים ופירות, למה? כי אנחנו חוששים שהם גנבו ומוכרים. אבל מותר לקנות מן אנשים, כי אנחנו אומרים שבוודאי, אנשים האלו שמוכרות תקו נראה מה, קיבלו רשות מבעליהם. הם עושים את זה מדעת בעלים. מה? כלי צמר ביהודה, שזה היה מלאכת אנשים, כלי פשטם בגליל, שזה היה מלאכת אנשים. כמו כן מותר לקנות עגלים בשרון, רש"י אומר פירוש א', שזה מקום שרואים את הצון במרחב גלוי וגלוי לאין כל, לא שייך לומר שם מה שהם גוזלים, או פשט אחר אומר רש"י, שבשרון זה מקום שמגדלים עגלים, והרועים היו קונים שם עגלים בזול, מגדלים אותם שם, ומאלה זה לא גזול. אבל אומרת המשנה, וכולן שאומרו לאט מן אוסו, אם המוכרים האלו, הרואה, אפילו אנשים בכלי צמר, אומרים לקונה, תחביא את זה, תכניס את זה בסקית שם אחד לא יראה, אז אנחנו חוששים, אולי זה גנוף. ולוקחים בהם ותרנגולים בכל מוקרים. אומרת הגמרא, תנו רבנן, אין לוקחים מן הרועים לא איזים ולא גדויים ולא גיזים ולא תלושין של צמר. אבל לוקחים מהם תפורים. בגדים תפורים אפשר לקנות מהם, אף על פי שיכול להיות שזה בא מהצמר הגזול, מפני שהם שלהם, כי הרי הם אפילו אם גנו את זה, קנו את זה על די שינוי. ולוקחים מהם חולו וגבינה במדבר. אם הם רואים את הצום במדבר, שם כן מותר לקנות מהם חלב וגבינה. למה? היות ואין דרכם של הבעלים ללכת למדבר ולקחת את החלב ואת הגבינה. אנחנו אומרים שבטח זה שייך לרועה. ולא ביישוב, אבל אם הוא רואה את הצום במקום יישוב, שם שייך החלב לבעלים, אז אסור לקנות מהם מהרועים, כי אנחנו חוששים שזה גנוב. כמו כן אומרת, אומרת הגמרא, לוקחים מהם דלת והי צוין, דלת והי גיזן. כלומר, מותר לקנות כמות כזאת, שאם זה גנוב, הבעל הבית ידע מזה. 5 צוין, 4 צוין, זה כבר הבעל הבית נע. ואלו מה שהם מוכרים, זה סימן שזה לא גזול. אבל אסור לקנות 2 צוין, 2 גיזים, שזה לא ניכר כל כך בדיר, וייתכן שזה גזול. רבי יהודה אומר, בייסויס לוקחים מהם. יש בהמות ביתיות שכל לילה מגיעות הביתה, אז הבעל הבית יודע בדיוק כמה יש, אז אם זה גזול, ואם הרועה מחר את של בעל הבית, הבעל הבית יבחין בזה, אז בוודאי הוא מחר את שלו. אבל מדבור יויס אין לוקחים מהם, כי מדבור יויס זה לא מגיע לעיר אף פעם, אז הבעל הבית לא יודע בדיוק מה הולך שם, מה המספרם, ייתכן שהרועה מוכר, והוא לא אומר לבעל הבית. כלל של דבר, כל שהרועה מוכר בעל הבית מרגיש בו, מותר לקחת מהם, מותר לקנות מהם. אבל אם הבעל הבית לא מרגיש בו, זה אם זה ייתכן שהבעל הבית לא ירגיש בזה, אין לוקח מהם אסור לקנות מהם, כי חוששים שמה הם גנובים מבעל הבית.